משפטיות, כשהתחלנו ממיגו וכל הסיפור הזה, ואז בפעמים האחרונות עברתי לסוג נוסף של סברות משפטיות, לא נוסף, אלא עוד דוגמאות לסברות משפטיות, שזה דיני הקניין, כמו דבר שאין בו ממש, עם קניין רוחני, ודיני השבת אבדה והייאוש, מה שדיברתי בפעם הקודמת על הפסק דין של הנדלס. ובעצם המסקנה הייתה שחכמים קובעים כל מיני קביעות שיסודן בסברה, אין פסוק שהוא המקור לקביעות האלה מצד אחד, ומצד שני זה לא סברות מהסוג הרגיל, זאת אומרת, זה לא סברות מוסריות, סברות של צדק, או אפילו סברות של יעילות משפטית, נקרא לזה כך, או תועלת משפטית, אלא זה משהו שלישי, קראתי לזה עובדות משפטיות. עובדות משפטיות פירוש הדבר שנגיד שחכמים רואים שאם בן אדם מתייאש, אז פוקעת הזיקה בינו לבין הממון שלו, אז זה מה שהם קובעים, לא בגלל שזה משרת איזושהי תוצאה או איזושהי תועלת, שאם אנחנו נגיד שאחרי ייאוש הבן אדם כבר מפסיק להיות בעלים על רכושו, לא בגלל איזשהו הסבר תועלתני או יעילות או דברים מן הסוג הזה, אלא פשוט בגלל שזה כך. זאת אומרת, חכמים פשוט מבינים שברגע שהתייאשת, הממון הוא כבר לא שלך.
זה כאילו מעמד של עובדה.
כן, איזשהו סוג של עובדה מופשטת כזאת, עובדה משפטית, ולכן אנחנו בעצם כפויים לזה, זאת אומרת, זה לא שאלה של שיקול דעת, שכדאי לעשות כך או לא כדאי לעשות כך, זה בכלל לא הסוג הזה של השיקולים. וניסיתי להראות דרך דיני השבת אבדה, שבאמת כנראה כל או לפחות רוב המערכות המשפטיות לא מתייחסות לזה באופן כזה. זאת אומרת, מערכות משפטיות רגילות, כולל האיסית, אבל לא רק, מגבשות את דיני השבת אבדה לצורך המטרה המתבקשת, זאת אומרת השבת האבדה למעבד. ואפילו דיני הקניין, כמו שאהרון ברק כותב, אפילו דיני הקניין בעצם משועבדים לאינטרס הזה. זאת אומרת, האינטרס הבסיסי הוא זה, כשבהלכה העסק הוא הפוך. זאת אומרת, מתחילים מדיני השבת האבדה למעבד.
דיני
הקניין.
כן. דיני הקניין בנוגע להשבת אבדה.
כן, כן. ולעומת זאת בהלכה זה עובד הפוך, זאת אומרת מתחילים מדיני הקניין ודיני השבת אבדה באים אחר כך. זאת אומרת, אם האבדה היא שלך אתה לא צריך להשיב אותה המוצא, אם האבדה היא לא שלך כי זה לפני ייאוש, אז אתה כן צריך להשיב אותה. זאת אומרת, זה מתחיל מהדיון הקנייני ומזה נגזרת החובה להשיב אבדה, הפוך לגמרי למערכות המשפט הרגילות. ועובדה שכנראה, אני לא יודע עוד פעם, אני לא מספיק מתמצא, אבל השופטים שם כשהם מביאים גם עם מערכות זרות, הם כולם, זה קונצנזוס ברור מבחינתם, גם במערכות זרות, זאת התפיסה, אין פה, כנראה שלא, אין חריגות.
מה זה מתחיל מהשבת אבדה?
אמרתי שזה תוספת, זה עוד יותר מחדד את העניין. כי בתורה עצמה באמת אין איזה רמז, שייאוש. לא, פרוך, בדיוק, תורה, מה שאתה אומר, תורה בתפיסה פשוטה גם התורה זה ככה. ואז באים חכמים ואומרים לו, אם אתה התייאשת אז לא. רק אם לא התייאשת צריך להזיר לך, מאיפה זה יוצא? סברה, ככה יוצא.
יש עוד דוגמה לזה אולי, שאם מישהו רוצח את המורי שלו, אז לפי החוק הוא לא יורש אותו. נראה לי שלפי הלכה הוא כן יורש.
כן, באופן עקרוני יש על זה, מדאורייתא לכאורה כן. מדאורייתא לכאורה כן, אני לא זוכר, יש על זה משהו. זה שלא ימצא חוטא נזכר. לבדוק, אני לא זוכר.
זה לא
כבשת הרש. אה? אם אתה חוטא נזכר, כן, אבל עקרונית, כן, אתה יורש, לכאורה.
לא,
אבל
מזה שהוא שאל אותו מה לעשות עם הכבשת הרש הזאת, ומשמע שגם הם הסכימו שאין מצב שהוא יורש
אותו. לא,
עכשיו
הוא לא היה יורש.
כן, אבל שם זה היה בשיקול, א', זה לא היה ירושה, וזה היה שיקול מוסרי, לא שיקול הלכתי, אז במשל זה שיקול ממוני. באופן, אז זה עד שם הגענו בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה להראות את זה בשני מקורות, ואם צערי אין את הדפים אז אני אקרא את זה מפה. מקור אחד זה מופיע במערל בבאר הגולה, באר הגולה, באר שני. אז הוא כותב ככה. בפרק ב' דבר המציאה. פרק ב' דבר המציאה. שם, שאין צריך להחזיר העבדה אחרי יאוש בעלים. ודבר זה נראה לפני אדם רחוק. למה לא צריך להחזיר את העבדה אחרי הייאוש? שיקח אדם את שאינו שלו, והוא לא עמל ולא טרח, ויחמוד ממון אחר. מה אתה לוקח את הממון הזה? מה יש לך עם הדבר הזה? יש מעבד, מישהו טרח עליו, מישהו קנה אותו, זה שייך לו. מה זה משנה? התייאש, לא התייאש. למה זה רלוונטי? ודבר זה אינו לפי דת הנימוסית. כי דת הנימוסית מחייב להחזיר העבדה, אף אחר יאוש בעל העבדה מן העבדה. דת הנימוסית הכוונה מוסר, הצדק הטבעי. אז זה לא מתאים לכללי הצדק הטבעי הדבר הזה. וסיבה זאת, עכשיו הוא מסביר, למה יש את הסטייה הזאת מדת הנימוסית. וסיבה זאת הנימוסית מחייב דבר מה שראוי לעשות לפי תיקון העולם. אף כי אין השכל מחייב דבר ההוא. אך שכך הוא תיקון העולם. מה הוא אומר? דת הנימוסית, השיקולים שלה הם שיקולים תוצאתיים. שיקולים של תיקון העולם, אנחנו רוצים להגיע לתוצאות הכי טובות. ולכן אנחנו אומרים, טוב, אז תחזיר את העבדה, מה הצדק הטבעי, פשוט, תחזיר את העבדה למי שאיבד אותה, והוא מוסיף בסוגריים, אף כי אין השכל מחייב דבר ההוא. זאת אומרת, אף כי אין השכל מחייב. אנחנו בדרך כלל, אם אני הייתי צריך לקשור את המושג שכל, הייתי דווקא מחבר אותו לתפיסה הרגילה. זה השכל ההיגיון. ושמה לא, שמה זה מין איזה גזירת הכתוב כזאת. לא, לא. הוא קורא לה, הוא שכל. וזה תיקון העולם. זה שיקולים כאלה טכניים, פרקטיים. זאת אומרת, זה לא שכל. שכל זה משהו מופשט. זה מה שאני קראתי קודם, העובדות המשפטיות או הסברות המשפטיות. זה מה שאני קראת לו שכל. אז אומר, זה באמת, על פי השכל זה לא מחויב להחזיר את העבדה אחרי יאוש. השכל זה ברור שאחרי יאוש העבדה מופקעת מרשות בעליה. התיקון העולם אומר כן להחזיר, המוסר אומר להחזיר, אבל השכל לא. זאת אומרת, יש לו איזשהו הגדרה אחרת למושג שכל, למה שהיינו אומרים בדרך כלל. ועוד פעם, אני חושב שזה פשוט להגיד את מה שאני אמרתי קודם, עובדה משפטית או סברה משפטית או משהו כזה. ואז הוא ממשיך, הוא אומר ככה. לפיכך דת הנימוסית, יש בה לפעמים חומר בדבר מה, אף כי לפי השכל והמשפט הישר לא היה צריך לעשות. ולפעמים דת הנימוסית מקילה ביותר, כאשר הדבר ההוא אינו צריך לעשות לפי תיקון העולם, אף כי אינו ראוי לפי השכל, רק לפי הדת הנימוסית. זאת אומרת, הוא אומר שיש הבדל בין הצדק, המוסר, מה שקורה דת הנימוסית, לבין השכל, לפעמים לכולם ולפעמים לחומו. זאת אומרת, לפעמים המוסר מקל יותר מהסברה המשפטית, ולפעמים המוסר מחמיר יותר מהסברה המשפטית. עכשיו הוא מביא שתי דוגמאות. לכך צריך לפי דת הנימוסית להחזיר העבדה אחר יאוש בעל העבדה. ודבר זה הוא חומרה. מבחינת השכל אתה יכול לקחת אותו. מבחינת הדת הנימוסית אתה צריך להחזיר אותו. אז פה המוסר מחמיר לעומת הסברה המשפטית. וכן להפך, שהוא מביא צד של כולה. אם מצא כלי כסף וכלי זהב, כלי כסף וכלי זהב, והכריז עליו פעם אחת ושתיים, ולא דרש אדם אחר העבדה בשנה או שנתיים. כן, אני מצאתי כלי מאוד יקר. הכרזתי, עשיתי את כל מה שאני יכול. שנה, שנתיים עוברות, לא מוצאים מי המעבד. הרי הוא מעכב לעצמו ומשתמש בכלי ההוא, כי אין בזה תיקון העולם, אחר שהכריז עליו כמה פעמים, והמתין שנה או שנתיים או יותר, שוב לא יבוא. אז לפי דת הנימוסית, אם יש מצב כזה, תשתמש, מה יש להפסיד? המעבד כבר לא יגיע. למה שאתה לא תשתמש בזה? מי ירוויח מזה? זה סתם, אין בזה שום היגיון. לפי דת הנימוסית, קח את זה. ראינו את זה גם בחוק, נכון? אחרי 4 חודשים, תן את זה לבן אדם. לא רק שאין סיבה סתם שאף אחד לא ישתמש, אם כבר זה צריך להשתמש, אלא ראינו שזה אפילו משרת את האינטרס של השבת העבדה. כי אם אתה תיתן למוצא את העבדה, אתה נותן לו מוטיבציה לעשות את מה שהוא צריך כדי לחפש את המעבד. כי אם הוא לא יהיה שצריך, אז הוא לא יקבל את העבדה אחרי 4 חודשים, כמו שהחוק אומר. אז לכן פה דת הנימוסית בעצם מקילה יותר. הוא אומר, ודבר זה אינו לפי התורה. לפי התורה לא. אפילו שנה, שנתיים, 10 שנים, לא משנה. ברגע שהרמת והתחייבת להשיב, אתה צריך להשאיר את זה, יהיה מונחת שיבוא אליהו. כי אם מצא כלי כסף או כלי זהב והכריז עליו פעמים הרבה, אסורים לו לעולם. רק כי הם מונחת שיבוא אליהו, לא ייגע בהם לעולם. הרי שהחמירו מאוד. אז רואים שהם מאוד החמירו. זאת אומרת, ההלכה מחמירה מאוד לעומת דת הנימוסית. אז בעבדה אחרי יאוש זה כולה של ההלכה, ובעבדה לפני יאוש זה חומר של ההלכה. בעצם הייאוש משחק, הייאוש נעשה יותר נוח, כמו שנאמר. את הייאוש משחק לשני הכיוונים. לפני הייאוש זה חומר של ההלכה, אחרי יאוש זה כולה של ההלכה. וכל זה, אומר המהר"ל, כי דברי חכמים על פי התורה. על פי התורה אין הכוונה, פסוקי התורה. זה לא יוצא מפסוקים, אלא על פי התורה הכוונה דעת תורה, זאת אומרת, השכל של התורה. שכל דברי תורה משוערים בשכל. עוד פעם, הוא מכניס את השכל דווקא לצד הזה של המשוואה, לא לצד ההגיוני, לכאורה, של המשוואה. אנחנו קושרים את השכל עם ההיגיון. כשהוא מדבר פה על שכל, הוא מתכוון לאיזושהי תפיסה משפטית, לא ההיגיון היומיומי, שזה מה שאנחנו בדרך כלל קושרים למושג שכל. זה הפוך, זה תיקון העולם, זה לא באמת, זה לא משהו רציני, זה רק שיסדר את החיים. פה יש משהו יותר מהותי. שכל דברי תורה משוערים בשכל, וכאשר ראוי לפי השכל, כך ראוי לעשות. וכמו שאמרה תורה, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם וגומר. אגב, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים, כדי להגיד שחייב להיות שלדברים יש טעם. כי אחרת איך כל העמים יראו שזאת חוכמתנו ובינתנו? זה אומר שהם כולם צריכים להבין למה הדברים האלה הם חכמים ונבונים. עכשיו, דווקא פה להביא את הפסוק הזה זה קצת בעייתי. כי דווקא פה זה נראה...
אם השכל הזה הוא משהו שניתן להבנה,
כן, אבל העובדה היא תסתכל אצל השופטים במשפט האנדלס למשל, סך הכל אני מניח אנשים נבונים, הם לא מוצאים את השכל הגדול שיש בדבר הזה, לא מעריצים את אלון ואת המערכת שהוא מייצג שם, השכל הגדול שהיא מבטא,
הם מוצאים את השכל הגדול ואני מניח רוב באיסור אכילת חזיר,
נכון, שם אותו דבר,
אתה מבין שיש בזה טעם,
שם אותו דבר,
אבל שם מבחינת
ההלכה
גם היא
אומרת
שאין שם
שכל. לא, לא, לא. שכן, הרמב"ם אומר שזה על כל התורה.
הוא אומר את זה דווקא על החוקים.
אה?
דווקא על החוקים הוא אומר את זה. דווקא על החוקים הוא אומר את זה.
שאין תורה
אין להם
טעם. כן. זה מוזר, אבל זה ככה הוא אומר.
הרב, אבל אפשר להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, מצד השכל באמת, למה שתחזיר אותה עבדה? בדת הנימוסית, השכל אומר לו להחזיר אותה עבדה. בדיוק, מאותו הטעם שאני...
מה, אחרי יאוש?
גם לפני יאוש וגם אחרי, אני אומר בכלל. כי השכל אומר, תשמע, יש... אתה צריך לדאוג רק לעצמך, זה השכל אומר.
לא, אתה אומר שמוסר זה לא דבר שכלי, גילו.
בהחלט לא דבר שכלי. אני לא מכיר איזה אריה שהוא פילנטרופ והוא דואר טוב, והיירה הזאת היום אני מבטר לה.
לא מכיר אריה שיש לו שכל גם.
אני לא אומר שמצד השכל. אני אומר, כאילו, מצד הטבע...
זה פוטרופוס לאריות, כמו שאני
אומר. לאריות. מצד הטבע, כל כאילו... כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
זה טבע, אבל לא השכל. השכל זה ההפך מהטבע.
לא.
השכל זה משהו שהוא מלאכותי, הוא כפוי על הטבע. הטבע זה לא שכל, הטבע זה פשוט טבע.
וכל בן אדם, אתה צריך לדאוג לעצמך, וזה השכל אומר. בדיוק כמו שפתאום איזה מי קם עם והוא מחליט שהוא עם, והוא הולך וכובש עם אחר. זאת אומרת,
התורה... זה לא שכל, זה אינסטינקט, זה איזה... אני לא יכול לראות שכל, זה הטבע, או האינסטינקט, או האינטרס.
אינטרס.
כן.
אני לא רואה
גם נימוסים
ומוסר, אני לא רואה,
אבל זה מוסר. שאלה מה אתה קורא שכל? אם השכל הוא תועלת, אז יכול להיות שאתה צודק, למרות שגם על זה יש לדון, דיברנו על זה. אבל השכל הוא לא רק התועלת, אתה מתרגם שכל לאינטרס, לתועלת, אבל זה לא נכון. יש שיקולים מוסריים שאדם מבין שזה נכון, שכך נכון, כך ראוי לדעות.
גם אם אתה מכניס נושא שלם שמדובר על השבת אבדה, אז אתה צריך להתייחס לנושא הזה, השבת הוידה, ולא לחזור לדיני הקניין עוד פעם. כי אחרת אתה לא צריך להתייחס בכלל לפרשת השבת הוידה, הכל תנתח לפי קניינים. מה זה משנה לי? מצא? לא מצא? העובדה היא שהתורה עצמה מדברת על השבת הוידה. אם היא מדברת על השבת הוידה ושמה אותה ככותרת, אז צריך להתייחס לקצת אחרת מאשר דיני הקניינים, שהם דינים קבועים, אבל...
לא, יש בהשבת אבדה בכל מקרה משהו מעבר לדיני הקניין, כי גם אם זה שייך לך, עדיין מי אמר שיש עליי חובה לקחת את זה ולהחזיר לך? אני לא עובד אצלך. אז התורה אומרת, יש עליי חובה גם להשיב. זה לא אומר שבחובה להשיב יש חידוש גם מעבר לעצם דיני הקניין. עצם הקביעה שזה שלך היא לא מספיקה כדי להגיד שלי יש גם חובה לקחת את זה ולחפש אותך ולהשיב לך. זה כבר חידוש נוסף. כן, אז אני אומר, מה שהוא קורא שכל פה, זה מה שאני קראתי סברה משפטית.
זה כי זה המציאות.
בסדר, אוקיי. אבל העובדה היא שכשאתה שואל אנשים, הם לא יראו את זה ככה.
הם חותרים לאמת, הם חותרים לצדק.
אבל הם לא, תשאל אותם, תגידו, אתם רואים את האמת, רק אתם לא רוצים אותה, או שאתם, הם לא רואים כלום. אני לך, תראה, אנחנו רואים שזאת האמת, אבל אנחנו מעדיפים את הצדק על האמת. הם לא נמצאים בדילמה בכלל, זה לא שהם רואים את האמת שאחרי ייאוש זה כבר לא שלך, רק הם רואים, בגלל שיקולי צדק, אנחנו בכל זאת דוחים את האמת. אני לא חושב שהם יראו בכלל אמת בעניין הזה.
אצל חזר מי שמחזיר אחרי ייאוש דעת חכמים נוחה ממנו?
רגע, זה נראה עוד מעט, כן, אני עוד אדבר על זה, עוד רגע. כן, אז הוא אומר, ואינו, אז השכל של התורה, כאשר ראוי לפי השכל, כך ראוי לעשות, כמו שאמרה התורה, ושמרתם ועשיתם, כי חומתכם ובינתכם, הוא אומר. ואינו דת נימוסית, מניח הדברים לפי הסברה ולפי המחשבה. סברה ומחשבה זה אנטיתזה לשכל, תבינו. לפי הסברה ולפי המחשבה. והתורה שכלית לגמרי, ואין התורה פה נער הסברה. מינוח נורא מעניין, אבל... זה שכלי לגמרי, זה לא פונה לסברה. מה זה לא פונה לסברה? מה זה השכל אם לא הסברה? ברור שהוא מפרש פה, לא, אני חושב שזה זה, זה קטע מאוד חזק, שפה רואים עד כמה כאילו הוא לגמרי בתוך העניין הזה המערה. זאת אומרת, מבחינת המערה זה ברור לו, זה ברור, זה מה שהשכל אומר. זאת אומרת, הוא לא צריך פסוק בשביל זה. זה מה שהשכל אומר. וסברה, וזה מה שאנחנו בדרך כלל קושרים לשכל, לא, זה הדבר השטחי, זה כאילו השיקולי תועלת, שיקולי יעילות, דברים מהסוג הזה, צדק אולי, מוסר, אנחנו לא נוראים על זה, אנחנו מדברים על איזושהי אמת מופשטת כזאת, זה מה שהוא קורא שכל. אני חושב שהקטע הזה הוא מאוד חזק, הוא מבטא את זה בצורה מאוד חזקה, את ה...
שכל נבדל.
מה? במובן מסוים, כן, כן, נבדל מה שאנחנו קוראים פה סברות, כן. יש הרמב״ם, דיברנו על הרמב״ם הזה, כשדיברנו על מוסר והלכה, הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, שהוא מדבר שם על חטא אדם הראשון, אז הוא אומר ש אדם הראשון בהתחלה היה מחויב רק למושכלות, ואחרי זה התחייב גם למפורסמות. איכשהו נראה שהוא מתייחס למוסר בתור מפורסמות. זה רק מוסכמות, זה לא באמת דבר שנכון מצד עצמו, אלא זה מה שמקובל, כמו תפיסות שיש היום, ככה שמוסר זה רק מוסכמה, אין באמת תוקף אמיתי לכללי המוסר. אבל כשאתם טוב ברמב״ם לא זה מה שכתוב שם. הרמב״ם מדבר על כללי הנימוס, לא כללי המוסר. הלכת בלי בגדים, בלי בגדים אין בזה משהו לא נימוסי, סליחה, לא מוסרי. אבל זה מוסכמה, לא תנוע ללכת ככה, זה מוסכם שבני תרבות לא הולכים כך. זהו, לזה הוא מדבר, כשהוא מדבר על המפורסמות. עכשיו, המהר"ל, כשהוא מדבר על דת הנימוסית, במובן מסוים הוא מרחיב את, את המושג נימוסים הזה שיש ברמב״ם. אני מבחינתו גם המוסר זה דת הנימוסית. זאת אומרת, זה גם עדיין שיקולים שהם... דיברנו קודם על אריה, כן, או על בעלי חיים. גם בעלי חיים בסך הכל עוזרים אחד בשני. הם עושים את הדברים, אמנם כמובן באופן, הם עושים את זה טבעי, לא מתוך שיקול דעת, אבל בסך הכל אתה מוצא תופעות אלטרואיסטיות במרכאות, גם אצל בעלי חיים.
יכול להיות שזה מוסרי, שמרד אמר שזה לא צריך לעשות את זה.
מה?
יכול להיות שגם אמר, אני כאילו שזה מוסרי להחזיר הוידע, בדעת הנימוסית.
ברור שזה מוסרי.
זה לא נימוסית.
ברור, הוא מדבר על מוסר. להפך, זה מה שהוא אומר.
זה לא סתם מוסכמה.
לא, ברור שלא. אני אומר, המהר"ל מרחיב את המושג לא רק לדברים שהם מוסכמות, אלא גם לדברים שהם היגיון טבעי, היגיון פשוט. זאת אומרת, לא משהו שדורש איזשהו עיון מופשט כזה, הסתכלות על עובדות משפטיות. זה הראיות לא יודעים לעשות. זאת אומרת, הראיות יכולים לעזור אחד לשני, לצוד אחד בשביל השני, למלא תפקידים שונים, זאת אומרת, לתפקד באיזושהי צורה אלטרואיסטית. אבל אין, את הדבר הזה אין אצל, זה לא דבר טבעי, זה דבר מלאכותי בעליל, זאת אומרת, זה דבר שרק בני אדם בעצם יכולים לעשות אותו, ובמובן הזה המהר"ל מרחיב קצת את ההבחנה הזאת שאולי אפשר לראות אותה גם ברמב״ם. אוקיי, אז זאת אותה הבחנה שדיברתי עליו. כאן, זה מחזיר אותנו לדיונים שעשינו גם כשדיברתי על הלכה ומוסר, מתבקש פה בעצם לשאול, אוקיי, אז מה זה הדבר הזה? הסברה המשפטית. יש כאלה שיגידו, לא, זה מוסר יותר עמוק. זאת אומרת, בעצם המוסר האמיתי זה לא הטעויות שאנשים חושבים שהמוסר מחייב, אלא יש איזשהו מוסר אמיתי שבני אדם לא יכולים להגיע אליו, אלא רק התורה מגלה לנו אותה. עכשיו, אם המוסר משמש פה רק באיזה מובן רק סמנטיקה, אז בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה מתכוון לזה שזה באמת מוסר, במובן שאנחנו מתייחסים בדרך כלל למושג הזה, אז נדמה לי שאני לא מסכים לזה. לא מסכים לאמירה הזאת. פה, ספציפית, אפשר אפילו לראות את זה.
לא, אם להחזיר את זה, זה בכל אופן דבר חיובי, אז אם זה נכון שזה המוסר, המוסר עמוק, אז למה זה דבר חיובי להחזיר? החיוש.
החיוש, כן.
החיוש, הרי...
המוסר הוא להחזיר בכל זאת.
להחזיר בכל זאת. אבל אם המוסר, אם זה מוסר אמיתי, שאחרי חיוש, זה שלך, לא צריך, אז למה זה טוב להחזיר?
יש פה... אמירה של חז"ל, זה לקוח מהגמרא, אבל הרמב״ם כבר כותב את זה בכל גזלה ואבדה. הרמב״ם כותב, היה רוב העיר גויים, כן, אם רוב העיר גויים, אז ההנחה היא שהמעבד מתייאש, כי אנשים לא מחזירים את האבדות. אם אתה במקום מן העיר שרוב המצויים שם ישראל, חייב להכריז. אבל אם אתה בסרטיה ופלטיה גדולה, כנסיות ובבטשות שהגויים מצויים שם תמיד, פחות הם. הגמרא הזאת זו בדיחה ידועה, כן. בתא בבתי כנסיות, בתי מדרשות, אז רואים שכשיש רוב יהודים, גם כן הבן אדם מתייאש. אבל לא, זה בתי מדרשות ובתי כנסיות של גויים. הגמרא אומר. זה בתי מדרשות ובתי כנסיות של גויים. אז הרמב"ם אומר שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות שהגויים מצויים שם תמיד.
הם המנקים.
בדיוק, הם כנראה מנקים או משהו כזה.
יכול להיות גם שזה באמת היה בתי דין כזה שגויים היו... באים להידיין ולהתעסק
בבתי כנסיות, בתי מדרשות. אולי כנסיות הכוונה בתי כינוס.
כן, זה אתה יודע.
כשמתכנסים, לא בתי כנסת. אולי, לא יודע. או מדרשות, לא יודע מה, אוניברסיטאות. כן, לא יודע. בכל מקום שהרבים מצויים שם הרי המציאה שלו. אפילו בא ישראל ונתן סימניה. גם אז המציאה היא שלו. שזה נגד דת הנימוסית, כמובן. שהרי נתרוך ממנה כשנפלה, מפני שהוא אומר, גוי מצאה. עכשיו תבינו, בא בן אדם שהוא הבעלים המוכח של האבדה, הוא הביא סימנים. יש סימנים לאבדה. יש אבדה בלי סימנים, אז מתייאשים ממנה כי אין סימנים. במצב כזה אף פעם גם לא תדע מי הבעלים באמת, כי אין סימנים. אבל פה זה מצב אחר. הייאוש הוא למרות שיש סימנים, בגלל שהאבדה היא במקום של רוב גויים. עכשיו, כאן יכול להיות מצב שאתה תפגוש את בעל האבדה עצמו, ואתה תדע שהוא בעל האבדה, הוא נתן לך סימנים. ועדיין אתה יכול לקחת את האבדה הביתה וזה הכל, כי מתייאש וגמר. אז אומר הרמב״ם, לכן פה הוא מוסיף את זה, כי פה זה ייאוש לא מחמת היעדר סימנים, אלא זה ייאוש למרות שיש סימנים, ואז יכול להיות מצב שאתה יכול לקחת את האבדה למרות שיודעים כולם מי הבעלים. ועל זה הוא מוסיף כך, אבל פי שהיא שלו, הרוצה להילך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את האבדה לישראל כשייתן את סימניה. זאת אומרת, אגב, אם הוא לא נתן את סימניה, אז זה בעיה להחזיר לו, כי אז על חשבון המעבד האמיתי. אבל אפילו שבעצם, נגיד, במקום שבו רוב גויים, ואין סימנים, או לא, סליחה, ולא נתן את סימניה, בסדר? האם אני יכול להחזיר לו? אז תיאורטית כן, אני יכול גם לקחת את זה לעצמי, ודאי שאני יכול גם להחזיר לו. אבל אם אתה רוצה לעשות לפני משורת הדין, תחזיר. אם אתה כבר רוצה לעשות לפני משורת הדין, אז כבר תחזיר למעבד האמיתי, חכה שמי שייתן את הסימנים, אל תיתן לו את זה בלי סימנים. אז אולי, אבל לכן אני חושב שהרמב״ם פה, גם במקום שהוא אומר, גם במקום שהוא מדבר על לפני משורת הדין, הוא מזכיר שזה אם הוא נתן את סימניה. לא, סתם השתכנעתי שהוא הבעלים, או סתם, לא, הוא אומר שהוא הבעלים, חזקת כשרות, למה לפקפק? הרי אין לי, אם זה חשבון מישהו אחר ניחא. אבל אם זה סתם להחזיר ואתה לא יודע כלום, אז תחזיר לו את זה גם ככה, למה לא? אז מה רואים פה בעצם? זה גמרא, כן, הרמב"ם רק מביא את זה מהגמרא. מה רואים פה בעצם? שגם חז"ל ראו שהמוסר מחייב להחזיר את האבדה אחרי ייאוש. אז גם המוסר היהודי אומר שצריך להחזיר את האבדה אחרי ייאוש. אז אל תספר לסיפורים על מוסר יהודי עליון, עמוק.
אבל אני כבר מתחיל את זה כ...
זה השאלה הבאה שלי, עוד רגע. אבל קודם כל, אני מנסה לדחות את ה... את הטענה של התורה יש איזשהו מוסר עליון כזה, וזה לא כמו מה שאנחנו חושבים בדרך כלל את המוסר. כן? זה כללים שאנחנו לא מבינים, אבל הם בעצם המוסר האמיתי. אם זה היה ככה, אז לא היה מקום לאמירה חזלית כזאת. את חזל עצמה מסכימים, גם הם מסכימים, שמוסרית מן הראוי להחזיר את העבדה. ובכל זאת הלכתית לא צריך להחזיר את העבדה. מוסרית כן, אבל הלכתית זה שלך. כן?
אולי שבל, כלומר, אפשר לומר, אולי אפשר לקבל את האמירה, את החטי הראשון של האמירה, שזה מוסר יותר עמוק, בלי החטי השני, שזה אומר שמה שסתם נדמה לרוב האנשים, וסתם נדמה ואין בזה
אם זה מוסר יותר עמוק, אז תקיים אותו.
לא, יש כאילו שכבות שונות. מצד, נגיד, זכות הקניין, זה באמת שייך לך, ולכן אתה לא חייב להחזיר.
לא שייך לי, מותר לי לקחת, מה שייך לי? אם אני זכיר, אם אני אזכה, אני אזכה.
בסדר, ולכן מותר
לך לקחת. יש עניין לא לזכות, מותר לקחת, אבל יש מצווה להחזיר, מוסרית. למה לא להחזיר?
אתה לא חייב,
זאת
אומרת. אתה יכול שתחזיר, ברור, אז כמה שטוב שתחזיר.
אז אם מוסרית אני צריך להחזיר, אז להחזיר, מה הבעיה? למה לא? איזה שכבה אחרת יש?
כי השכבה האחרת לא אומרת לא להחזיר, השכבה האחרת אומרת שאין חובה להחזיר.
זו שכבה משפטית, לא המוסרית. זה אני דיברתי בתור עובדה משפטית, אני מגיע לזה כבר. זה העובדה המשפטית שהיא נמצאת קודם, ולכן באמת הרי השאלה שעולה כאן זה מה שעזרא שאל קודם. אז אם זה המוסר, וגם חז"ל מסכימים שהמוסר אומר להחזיר את העבדה אחרי ייאוש, אז למה באמת ההלכה לא מחייבת לעשות את זה?
מתחייבת גם דברים. לא חייבים לעשות כל דבר שהוא מוסרי.
למה? מה הצד האחר? למה לא?
אני יכול לזכות בזה.
למה? למה אתה יכול לזכות? אז שיקבעו שאתה, בגלל שההלכה אומרת שאתה יכול לזכות, אז שהיא לא תגיד.
לפני זה ההלכה אומרת שאתה יכול לזכות כי אתה יכול לזכות.
למה? למה? הרי הצדק אומר להחזיר. זה מאוד עובדה משפטית. אני מנסה להגיע לזה מעוד כיוון. זאת אומרת, הנקודה היא שמבחינת חז"ל, הרי בהסתכלות, כמו שדיברתי קודם, של מערכות משפט אחרות, מה יש עוד חוץ מרצון לעשות צדק ואפקטיביות משפטית? חוץ מזה אין כלום. אז אם אתה מסכים שזה השיקול של צדק ואפקטיביות משפטית, אז אתה קובע את זה בתור מה שהמשפט אומר. מה הבעיה? איזה שיקול אחר יש לך? אבל פה אתה רואה בהלכה שלמרות שחזל ודן, לכן דחיתי את זה קודם, את האפשרות לדחות. זאת אומרת, זה המסכימים שזה האופציה היותר מוסרית. ועדיין הם מתעקשים, ומסברתם, לא מפסוק, מסברתם, שאתה לא חייב להחזיר. מבחינת הדין זה שלך. מוסרית, מן הראוי שתחזיר. אבל אתה לא חייב להחזיר. זה עוד פעם מחדד יותר את הנקודה שמבחינת חז"ל יש פה איזושהי עובדה משפטית. זה לא קשור לא לשיקולי צדק ולא למוסר, זה פשוט שלך.
אולי זה כן צדק יותר רחב, כי כשמחדדים פה זה כמו לעשות, לא יודע, לוגיקה תלמודית. אתה אומר, תשמע, לכאורה על פניו, אני לא מגיע אם אתה בודק את זה לכל הרוחב, אז יכול להיות שאני מפספס מקרים אחרים. אנחנו צריכים לקבוע איזה שהם כללים, וכמו תקנת השבים...
כן, אבל פה אין, מה אתה מפצפץ?
לא יודע, אני אומר, כמו בית...
אולי יש הסבר, זה לא נקרא הסבר.
לא, לא אולי יש הסבר. יכול להיות שאם בודקים את זה על...
אז תבדוק, בוא נראה.
מה
זה יכול להיות שבודקים? אבל אני בדקתי ולא מצאתי. יש לך הצעה, נשמע, אני לא...
הסבר שהתורה לא נגנה למלאכי השרת. התורה נגנה לאנשים פשוטים, שבשביל לשמור על תרי"ג מצוות, זה מה שהם צריכים לעשות. אדם רוצה להחמיר על עצמו ולהיות...
ולמה? למה? למה שיקבע את זה? שתקבע שצריך להחזיר עבדה? מה הבעיה? או שתקבע שאחרי 4 חודשים זה מגיע למעבד, כמו שלא מוצא, כמו שהחוק קובע. אפשר לעשות את זה באלף צורות אחרות.
כי הדרישות המוסריות מאדם ממוצע, מיהודי טוב, הן דרישות לא בקצה
סקאלה. למה זה קצה סקאלה? מה ההבדל אם הוא התייאש או לא התייאש? יש לו הבדל טכני לגמרי, זה לא יותר קשה להחזיר אחרי ייאוש.
למה בהלכה יש
מוסר? אם אתה רוצה להקל עליו, אז להפך, מה עם החומרה שאמר הלוי קודם? שהרמת את זה לפני ייאוש, ועכשיו אתה יכול לשמור את זה בבית שלך עד סוף חייך ונכדיך גם. תהיה מונחת שבוע אליו.
הרי הרבה פעמים בהלכה יש המחמיר תבוא עליו ברכה. למה? למה תבוא עליו ברכה? שכולם יחמיר.
אז זה אני אסביר. בכל מקום כזה זה אחת משתיים. או שיש באמת עובדה משפטית ראשונית, שאומרת שלא נכון לעשות את זה משפטית, למרות שיש ערך לחומרה. זה בדיוק מה שאני אומר כאן. יש עובדה משפטית, הוא התייעז, זה לא שלו. אתה יכול לקחת את זה. ואת זה אני לא יכול לשנות, זה כפוי עליי, כמו עובדה. אש שורפת, גם אם אני צדיק גמור, ולא מגיע לי לשרף. אם אני בתוך האש, האש שורפת אותי. זה עובדה. לכן קראת זה עובדה משפטית. מעבר לזה, אם אתה רוצה להתנהג מוסרית, נכון, המוסר אומר להחזיר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיש הרבה פעמים שיקול לכיוון ההפוך. כמו שניסית לטעון קודם, שאני לא מסכים לו, אבל זה הכיוון שהלכת אליו. שבאים להקל על מישהו, או זו דרישה קשה מדי. נגיד, אם לחפש את המאבד, זה טרטור גדול מדי, גם הייתי יכול להבין. תשמע, המוסר אומר להחזיר. אנחנו לא דורשים מכל אחד להיות כזה צדיק. אומרים, אם אתה רוצה להיות מאוד צדיק, תחזיר. אבל עקרונית אתה יכול גם לשבור את לך. אבל זה, אני אומר, אם זה היה ככה, זה היה מוסבר. כי באמת, בכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה, זה בכיוון הזה. אבל כאן זה לא סביר. כי אם זה היה הרצון, אז מה זה משנה אם זה לפני יאוש או אחרי יאוש? יאוש לא בסדר בכלל תפקיד במישור הזה. אני הייתי קובע את זה לפי זמן, לא לפי יאוש.
אבל גם זמן, אתה יכול להיגרר לו את האבסורד גם בזמן. מה, אחרי 5 חודשים, מי שבא, ובאמת זה הסימנים שלו וזה שלו, ואתה יודע שזה, ועברו 5 חודשים ויום אחד.
אבל אולי יבוא אחרי 4 חודשים, זה כל הרעיון.
זה רק אינדיקציה.
נכון.
עכשיו האינדיקציה הזאת היא לא נכונה. הייאוש הוא אינדיקציה לזה שאתה יכול לקחת ומיד, זה האינדיקציה, לדעתי זה אקוויוולנטי לזמן.
לא, אבל יש מצבים שבהם אתה תראה, בעבידה בזוטו של ים.
אוקיי.
בזוטו של ים, הבן אדם עומד שם וצועק, אני רוצה את העבידה, לא התייאשתי ממנה.
אוקיי.
אז אין, זה לא אינדיקציה שהוא לא יבוא, הוא פה, אתה עושה את זה מול עיניו, אתה מציל את זה מהיום.
אבל גם פה, ואני אומר, אחרי 5 חודשים, והוא בא והוא סורר,
לא, אבל אחרי 5 חודשים, אתה רואה דאטה מראש שהוא יבוא. זאת אומרת, אני מניח שהוא לא יבוא והתבדתי. אבל כאן, בזוטו של ים, זה מול העיניים שלו, הוא פה כל הזמן. אני אומר לך, לא התייאשתי. יכול להגיד את
זה אחר. אז אולי זה מקרה קצה, אבל לא הייאוש, את הייאוש אפשר להבין.
לא, אבל זה מה שמקרה הקצה האלה מעידים מה עושה ייאוש. הייאוש הוא לא אינדיקציה לזה אם הוא כן יבוא או לא יבוא. הייאוש אומר שזה לא שלו. לא בגלל שההערכה שהוא לא יבוא. הרי אם הוא ישמע הוא יבוא, למה שהוא לא יבוא? הייאוש, וזה רק, דיברתי על זה, הייאוש הוא הערכה של העתיד, הוא בכלל לא מעשה של הפקרה. אלא הוא פשוט הערכה שלי שאני כבר לא אראה את העבדה הזאת יותר. אין פה שום ייאוש במובן הזה שאם אני אראה אותה אני גם לא אטבע אותה. ממש לא. זה לא המושג ייאוש. לכן באמת הנתיבות גם אומר שייאוש זה רק רשות לקחת. ייאוש זה לא הפקרה. כי הוא בעצם אומר, תראה, אני כבר כנראה לא אזכה שהעבדה הזאת תחזור אליי. זאת הערכה של המציאות שלי. אבל זה לא שבאמת אני מפקיר שאם מישהו יחזיק את זה פה אני לא רוצה, אני ויתרתי. לא, פתאום, לא ויתרתי כלום. הערכתי שלא יגיע לה, ואם יגיע, עד רבה. מצוין.
תראי, המערכת המשפטית נראה לי לא חולקת בחלוקה בין האמת לצדק. היא אומרת שזה לא אמת. היא לא מסכימה עם החלוקה בין ייאוש לאחר.
אין אצלה אמת. המושג אמת משפטית לא קיים שם. מה שקיים זה הצדק והיושר והמוסר והאפקטיביות המשפטית. זה מה שנקרא שם אמת.
אני חושב שגם המושג שגם, כלומר, הקונספט של זכות קניין, גם אם היא לא...
זכות קניין, תשאל משפטנים, תמיד יסבירו לך את זה בהיגיון התועלתני. זה לא משהו שהוא עומד לעצמו. אני אומר, בעיקר, אגב, ככל שאתה מתקרב יותר לשנים שלנו, לדורות שלנו, תקבל יותר הסברים מהסוג הזה. ככל שהיית עדיין בתקופה שהיו השפעות דתיות, היית שומע אמירות מהסוג של המהר"ל. שזאת האמת, מה זאת אומרת? אם זה שלא, אתה לא יכול לקחת את זה, זה עובדה מין. היום יסבירו לך לא, כי בלי זה תהיה אנרכיה והמצב הטבעי וכן וכל מיני...
כמו שם הרב ירדנו בקומה, כמו שהרב הקיום, כשהשכל היה שולט, גם אתה צריך שהטריגר יהיה, שזה יתחיל בשכל. אתה צריך לשכנע אחר כך את התועלת ואת הנכון ואת הלא נכון.
אבל לא תמיד יש תועלת.
אני מסכים, אני רק אומר
שכשאתה... אבל פעמים מחפשים הסבר תועלתני.
אנחנו מחפשים הסבר תועלתני בשביל לשכנע...
כן, אבל פעם לא... אבל למה פעם לא חיפשו? לא חיפשו כי כולם קיבלו את צורת החשיבה הזאת.
הדתי.
היום קוראים לזה פרימיטיבי. אני לא חושב שזה פרימיטיבי. זה תהליך מסוים שהאנושות עברה. בעיניי, אגב, תהליך שהוא לא עלייה. כן, איזשהו סוג ש... יש דברים שאנחנו לא מוכנים לתפוס אותם. עכשיו אתה שומע כל מיני הסברים נורא מעולצים. כי אתה לא באמת מוצא הסבר למה זה ככה. אבל פה ושם, אתן לכם דוגמה, פרשת השבוע, פרשת מטות. בתחילת הפרשה, אז רש"י מביא שם שני מקרים שבהם אתה יכול להיות פטור מעונש. אם... חשב לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר כרה, כן? זאת אומרת, נגיד הבעל הפר לאישה את הנדר, אבל הוא לא אמר לה. אז היא חושבת שזה עדיין אסור עליה. והיא החליטה לעבור על הנדר ולאכול. עכשיו, האמת היא שהבעל הפר. את היא חשבה לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, גם ירשם אז וגם שלמה זה. זאת אומרת, זה שני הצירוף מוחץ. ובמקרה כזה, אז צריך כפרה, אומרת הגמרא. אני אומר בן עזיר, ורשי מביא את זה פה הפרה שלו. המקרה ההפוך זה כשהבעל אומר לה שהוא הפר, אבל האמת היא שהוא לא הפר. אז היא שוגגת, כי אני חושבת שהיא עושה דבר מותר, בעוד שהיא עברה עבירה, שמה. או שוגגת או אנוסה, לא ברור שיש הבדל בין שני הדברים האלה. אז זה סוג של שוגג או אונס או המשפחה הזאת. בכל אופן זה איזשהו פטור אחר. עכשיו, זה בעצם מעורר את השאלה מה ההבדל בין... בעצם זה אומר שבשביל שהעבירה תהיה עבירה מה, צריך שני דברים. צריך שתהיה כוונה פלילית וצריך שתושג התוצאה. זאת אומרת שיהיה...
שהעובדות הם כאלה
שנוצר נוצר. כן, שיקרה בסוף, שאכלת את החזיר בסוף. לא רק שרצית לאכול חזיר זה לא עבירה פלילית, אלא שאכלת את החזיר בכוונה. אני צריך את שני האספקטים האלה. עכשיו, השאלה שלי זה למה? ובסך הכל, כמעט בכל מערכת משפטית, יש הבדל, נגיד, בין ניסיון לרצח לבין רצח. עכשיו, בניסיון לרצח הכוונה הפלילית היא מלאה. בן אדם ירה, היה לו נוקר שבוע. הוא ירה, הוא רצה להרוג.
פגע לו לא בראש.
לא יצא, כן. אז מה? אז זה ניסיון לרצח, זה לא רצח. מה ההבדל? הרי מבחינת ההיגיון הפשוט אומר שצריך להניש אותו באותה מידה. אין שום היגיון לעשות הבחנה בין שני הדברים. ואגב, עם השנים, באמת זה מתקרב יותר ויותר. זאת אומרת, מערכות משפטיות, ניסיון לרצח ורצח היום זה אותו עונש. יש רק הבדל אחד, בדקתי זה לפני כמה ימים, יש רק הבדל אחד, שבניסיון לרצח אתה יכול לשחק עד העונש המקסימלי, ברצח אין דרגת חופש לשופט, זאת אומרת הוא חייב לתת את העונש המקסימלי. לא, לא משנה, זה שארית, פעם היה משהו אחר, ניסיון לרצח לא היה העונש של רצח ממש, וזה הולך ומתקרב, ולמה? כי ההבדל בין ניסיון לבין רצח הוא הבדל שהוא... עובדה משפטית, אין שום היגיון בהבדל הזה. אין שום היגיון. הבן אדם עשה את כל מה שהוא יכול כדי לרצוח. אלא מה? הוא היה שלמה זה, הוא לא הצליח. נו, אז מה? בגלל זה מגיע לו פטור מעונש? פעם באה הוא יעשה את זה, הוא כן יצליח. זה סתם, זה בכלל לא תלוי בו, הנוקר היה שבור. זה לא שהוא לא הרג בסוף. הוא לא הרג בסוף כי לא הצליח. אז למה זה הקלה בעונש? למה זה שיקול להקלה בעונש? למה? המחבלים של דם על הידיים ולא דם על הידיים. כל הזמן מדברים, יש להם דם על הידיים. מה זה, איזה טיעון מטומטם? מה זה משנה אם יש להם דם על הידיים או לא? אם הוא ניסה לרצוח ולא הצליח, אז מה? אז הוא פחות מסוכן ממי שכן רצח?
אבל זה לא דווקא
פחות רשע. לא, אבל אני מדבר על אלה שבלי דם על הידיים שניסו לרצוח ולא הצליחו. אלה שעשו פיגוע ובסוף לא מת. הבן אדם לא מת. אבל אנחנו לא מדברים. בסדר, אבל לא על אלה אני מדבר. אני מדבר על אלה שלא הצליחו לרצוח. אז מה? עשית את הפיצוץ ובסוף רק נפצעו.
הוא רשע באותה מידה.
ברור. אז מה? וכולם, וזה מין הזה, כולם מדברים על זה. עכשיו, כשאתה מתחיל לחשוב על זה עם רפלקסיה, אתה מסתכל, אתה שואל את עצמך רגע למה. וכשמשפטנים חושבים על זה, לאט לאט הפער נעלם. בין הניסיון. ובצדק, כי הסברה הפשוטה, תיקון העולם, הסברות המשפטיות הרגילות, באמת אין שום סיבה להגן את זה. אבל אנחנו נורא רגילים לזה. אם תחשבו על זה, כל אחד מסתכל על זה כך, שניסיון לרצח זה לא כמו רצח. למה לא? שום הבדל. כי זה עובדה משפטית. זאת אומרת, מין איזו תפיסה כזאת שאומר, אם זה לא קרה, אז לא מגיע לך מלוא העונש. זאת אומרת, היית לא בסדר, אבל מפתיר, הנה לא תקבל. אבל, 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 אבל מלוא העונש לא מגיע לך. יש איזושהי תפיסה אינטואיטיבית כזאת, שאני לא יודע איך להסביר אותה במונחי תוצאות ויעילות והיגיון ומוסר. מה? לא, תוצאות משפטיות, לא תוצאות. ברור, אבל תוצאות מבחינת מה המערכת המשפטית תרוויח מזה, אם אתה תעשה את הזאת.
כי פשוט יש שני כללים למעשה הפלילי, שזה עקרונות יסוד. המנס ריאה זה הכוונה, ואקטוס ריאה זה המעשה. וצריכה להיות קורלציה בין הכוונה לבין המעשה.
למה
הכוונה שלך?
אני שואל למה?
לא. הוא נפצע רק, הוא לא נהרג.
המעשה היה לחיצה על
ההדק. אז מה שמנסים להסביר זה שכאשר לך יש את הכוונה לבצע מעשה מסוים, זה המעשה שצריך להתקיים כדי שאתה תהיה מקביל.
לא, המעשה היה, התוצאה לא הייתה. המעשה היה.
לא, אני שואל, למה צריך את המעשה?
המעשה היה.
למה צריך את המעשה?
זה שני אנשים, שני אנשים עמדו אחד...
קודם כל יכול.
לא, אני אתן לך, שני אנשים החליטו, שני רוצחים החליטו להרוג עכשיו שני אנשים, הם ערבו להם, ואמרו טוב, אתה יורה בהו, אני יורה בהו. הוא ירה בהו, וצריך להרוג אותו, פגע לו בראש. הוא ירה בהו, פספס, פגע לו ביד. שניהם, אותה כוונה, אותו מעשה, התוצאה הייתה אחרת. למה שיהיה בדבר?
כל שני עליים שכפה.
יכול להיות, יכול להיות שגם שבדקה 90 אחד החליט.
אבל זה לא היה.
תקנה.
אבל זה לא היה.
אז לא היה.
זה לא היה.
אז לא היה מעשה.
אגב, יכול להיות שגם הוא החליט להזיז תקנה ולכן הוא קלה. כי הוא פספסן. גם יכול להיות שהוא החליט להזיז תקנה ולכן הוא קלה. זה לא...
איך אמרת? האינטואיציה הטבעית אומרת שמשהו פה לא יכול להסתדר.
בדיוק. אבל אני אומר לך, האינטואיציה הטבעית הזאת היא אינטואיציה דתית. בתקופה העתיקה זה היה מובן מאליו. וככל שאנחנו חושבים על הדברים, אנחנו נכון לעשות להם רציונליזציה.
אם יהיה אותו דבר?
לא.
שלא יהיה.
שלא יהיה. והיום זה הולך ונעלם. זה הולך ונעלם כחלק מאותה עזיבה של החשיבה הפרימיטיבית. אלא הליכה לדברים שהם הגיוניים, לדברים שהם ברמה ההגיונית, אין הבדל. זה ברור. תחשבו, תסתכלו למשל על קניין רוחני. כל הדיונים על קניין רוחני, אז היום אתם יודעים שכותבים, זה תלוי מי כותב את המאמר. האם כותב את המאמר מרצה למשפטים, אז אתם תראו, הוא מתחיל מתיאוריות ממש דתיות כאלה. אין בעלות על זה, כי אין לה בעלות על מה לחול וכו'. אף אחד היום לא חושב כך. למרות שכל סקירה כמובן מתחילה מזה, כי מציגים את כל האפשרויות. אבל זה שטויות, אף אחד היום לא חושב כך. זאת אומרת, אין, אפילו חוק המלכאן, שזה אחד המקורות הקדומים לקניין רוחני, אפילו שם אפשר לראות איזה דיבור בשני קולות. זה המקור לתפיסה המהותנית של דיני הקניין. זאת אומרת שאין בעלות על קניין רוחני.
שאין בעלות על קניין
רוחני? שיש בעלות, שמחדש את הבעלות המהותית על קניין רוחני, ודנים בשאלה האם יכולה להיות בעלות על סוג דבר כזה, שזה דיון הלכתי. בעולם שלנו היום זה לא מעניין את אף אחד. השיקולים הם שיקולים תועלתניים, זה ברור. שיקולים הם השאלה מה החברה תרוויח, מה החברה תפסיד, ולפי זה מעצבים את הכללים האלה. אף אחד כבר לא חושב היום, התהליך שם הוא חד משמעי לכיוון הפרקטי, התועלתני והמוסרי. אני אומר, זה לא ביקורת במובן שזה לא מוסרי, אלא זה מצביע על תהליך שבו עוזבים את מה שקראתי קודם עובדות משפטיות או אינטואיציות משפטיות, והולכים לכיוון של מה שהגיוני לבנות כמערכת משפטית. זה תהליך מאוד ברור, שקורה בצורה מאוד ברורה.
בכל זאת אני חושב לפחות קודם כל הרמב״ם הוא דווקא חושב שמי שחוטא במחשבה ככה הוא כותב אז הוא אומר שזה אבון יותר גדול.
לא יודע, הגמרא אומרת שאירוע עבירה קשים מעבירה, אבל
הוא אומר כי זה מי שחוטא במלך ולא
באמת. אבל הלכתית אתה לא
אומר לא, למה? אבל שם הקלקול בעולם והכוונה הם משנים מאוד בהלכה.
כן, אבל אם התכוונת לאכול חזיר ולא יצא לך, יצא לך טלי.
נכון.
אתה לא מקבל מלכות.
לא, אבל אתה, למה? על המרד, אתה...
אתה לא מקבל מלכות.
למה? אתה עברת, אתה צריך תשובה על זה, נכון?
לא, זה כפרה.
אתה לא מקבל מלכות.
הרב מבריסק בסטנסיל כותב שזה ממש עבירה, רק פטורים מעונש, אבל זה חידוש מאוד גדול. פשוט
פשוטו,
שהיית לא בסדר. לא עבירה.
זה צריך תשובה, לא? זה המהר"ל כותב.
בסדר, אבל זה לא עבירה. זה עדיין יותר קל, זה לא... יש הבדל, אי אפשר למחוק את ההבדל הזה. אוקיי, זה לגבי השבת אבדה. עכשיו אני רוצה לעבור לתוצאה נוספת. יש בדרשות הר"ן, בדרוש 11, הוא מדבר שם על משפט המלך. וזה, אני עובר עכשיו לשלב הבא של הדיון. אחרי שראינו שיש סברות משפטיות ויש את ההיגיון הדתי וההיגיון המשפטי הרגיל וכולי, הר"ן קושר את זה לכפל המערכות השלטוניות או המשפטיות בהלכה. והוא טוען שמשפט המלך במקביל למשפט של בתי דין בעצם אמור לבצע את שני הדברים האלה. משפט המלך מבצע את הפונקציות שבעצם מבצעות מערכות משפט רגילות. זאת אומרת, את השיקולים שהמהר"ל קרא להם הסברה והמחשבה או משהו כזה, שהוא קרא לזה, הדת הנימוסית בדיוק, ובתי הדין מטפלים בעובדות המשפטיות, באמת המשפטית. זה בעצם הכפילות, זאת אומרת, זה מעביר אותנו עכשיו לצעד הבא, שיש בעצם...
זה בעצם גם מחזק את מה שאמרת, שלכן אי אפשר
שתהיה מדינה. כן, לזה אני אגיע בהמשך. אני בעצם רוצה לעשות עכשיו צעד נוסף ולהגיד שההבחנה הזאת בין שני סוגי שיקולים משפטיים, שני סוגי שיקולים משפטיים בעצם קשורה לשתי מערכות משפטיות משפטיות. כל מערכת משפט מטפלת באספקט אחר מתוך השניים האלה, ואחרי זה אני אגיע גם לשאלה של מדינת הלכה או שילוב של ההלכה במדינה וכל מיני דברים כאלה. אז הר"ן כותב ככה: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק. כתב רבנו שלמה יצחקי בפירושיו: מנה צדיקים ומומחים לשפוט צדק. והוא זקק לפרש כך, לפי שאם לא בא אלא לצוות השופטים שישפטו בצדק, זאת אומרת זה גם ציווי על המינוי, לא רק ציווי על השופטים לשפוט בצדק, כבר כתוב אחריו לא תתה משפט, זאת אומרת זה כבר כתוב הציווי על השופטים עצמם. לכך פירש שלא בא אלא לומר שהשופטים אשר נמנה יהיו ראויים לשפוט צדק, כלומר שיהיו צדיקים ומומחים, וכן שמויה בספרים משפט צדק, אלא נאמר לא תתה משפט וכו'. אבל בעיניי פשט הכתוב כך הוא ידוע, זה הכל דרשות, אבל הוא אומר פשט הכתוב הוא כך: ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, בין איש לאיש, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, ויהיה העולם נשחט, וכל אומה צריכה לזה יישוב מדיני, סידור המדינה, כל עם צריך את זה. עד שאמר החכם שקטליסטים הסכימו ביניהם היושר, אפילו לליסטים יש כללי אתיקה, כמו שהוא לאורכי דין, שלא לדבר על ליסטים, יש כללי אתיקה. אז כל קבוצה לא יכולה לתפקד בלי כללי אתיקה. וישראל צריכים זה כיתר האומות. כל אומה, כל קבוצה צריכה את זה, גם עם ישראל צריך את זה. ומלבד זה, צריכים אליהם עוד לסיבה אחרת. זאת אומרת, ישראל צריכים את השופטים, אבל מעוד סיבה. וזה רק בישראל. והוא... והוא להעמיד חוקי התורה על תילם, ולהעניש חייבי מלכויות וחייבי מיתות בית דין העוברים על חוקי התורה, אם היות שאין באותה עבירה הפסד יישוב מדיני כלל. זה לא מקלקל את המרקם החברתי, אין שיקולים משפטיים למה לעשות את זה, אבל יש שיקולים דתיים, נקרא לזה, לעשות את זה.
כמו למשל, לכל חזיר.
כן, למשל. ואין ספק כי בכל אחד מהצדדים יזדמנו שני עניינים. האחד יחייב להעניש איזה איש כפי משפט אמיתי, והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחויב להענישו כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה. אתם רואים, ממש כמו המערל. זה לא, איך הוא קורא לזה? לא משפט צודק אמיתי, אלא לפי תיקון סדר מדיני וצורך השעה. יש את השכל, מה שהמערל קורא שם, ודת הנימוסית. והשם יתברך ייחד כל אחד מהעניינים האלו לקט מיוחדת, לקבוצה מיוחדת. וציווה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק האמיתי, והוא אומרו ושפטו את העם משפט צדק, כלומר בא לבאר השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו, ובמה כוחם גדול, ואמר שתכלית מינוים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צדק אמיתי בעצמו. ושפטו את העם משפט צדק, הכוונה האמת המשפטית, לא הסדר המדיני. זה ושפטו את העם משפט צדק. וזה הוא טוען פשט הפסוק. מעבר לכל הדרשות. ואין יכולתם עובר ביותר מזה. ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, וזה כבר דיברנו יותר מפעם אחת, אי אפשר באמת לנהל חברה עם העובדות המשפטיות האלה, לא נגיע רחוק, עם זה שלא מאנישים גזלנים, ושבלי התראה ושני עדים וכולי לא מאנישים, אי אפשר לנהל ככה חברה.
כן, הברוצף לא יחסק.
כן. השלים האל תיקונו במצוות המלך. בגלל הקושי לנהל את החברה על ידי בתי הדין, אז יש עוד משפט המלך שהוא פותר את הבעיות של היישוב המדיני. עוד פעם, אותה חלוקה שעושה מערל, אבל הוא גם קושר את זה לשתי אינסטנציות שיפוטיות. המלך מעבר לתפקידו המדיני, יש לו תפקיד משפטי. יש משפט המלך ויש את משפט בתי הדין. זה שתי מערכות משפט מקבילות. ונבהר עוד.
הם לא מקבילות. משפט המלך הוא משלים. כן. לא שתי מקבילות. כי אם יש להם מקבילות, אם יש סתירה, אז מה עושים?
לא, בואו, שתיהם ביחד. שתיהם חלות ביחד.
משלים את זה ביחד.
כן. ונבהר עוד, כשנניח צד אחד מהצדדים. הרי שנינו בפרק היו בודקים. תנו רבנן, מכירים אתם אותו וכולי, התראיתם בו, קיבל התראה, התיר עצמו למיטה, המית בתוך כדי דיבור, כל מיני דרישות, איך אפשר להעניש מישהו, צריך להיות בפני שני עדים, ולקבל התראה, ושיתרו בו, ושיקבל על עצמו את ההתראה, כן? ובסוף כדי דיבור יעשה את העבירה. בקיצור, בלתי אפשרי. ואין ספק כי כל זה ראוי מצד משפט צדק. מה שהוא קורא, משפט צדק, הכוונה האמת המשפטית. כי למה יומת איש אם לא שידע שיכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיטה ואהבה עליו? ולזה יצטרך שיקבל עליו התראה, וכל יתר הדברים השנויים באותה ברייתא. וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו הנמסר לדיינים. אבל אם לא יענש העובר, כי אם על זה הדרך, אם אנחנו נעניש בן אדם רק אם הוא קיים את התנאים האלה, ייפסד הסידור המדיני לגמרי. אבל אי אפשר לנהל חברה בצורה כזאת. שיתרבו שופכי דמים ולא יגורו מן העונש, הם אף פעם הם לא יקבלו על עצמם את ההתראה, ויראו בשלי וזה הכל, ואני אותה מטרה בי, ולא, לא מקבל את ההתראה. אוף, אמרנו, אני אוהב אותו, וזה לא, הכל בסדר. אבל אם לא יענש העובר, כן, אז זה, ולכן ציווה השם יתברך, לצורך יישובו של עולם, במינוי המלך. כמו שכתוב בפרשה הזו, כי תבוא אל הארץ, צום תשים עליך מלך, ציווה שנצטווה למנות עלינו מלך, כמו שבא בקבלת רבותינו ז"ל, והמלך יכול לדון שלא בהתראה, כפי מה שיראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני. אוקיי, המלך יכול לעשות מה שנראה לו לתיקון העולם. נמצא שמינוי המלך שווה בישראל וביתר אומות שצריכים לסידור מדיני. במובן הזה ישראל בדיוק כמו שאר האומות. זה לא ההבדל ביניהם. בעניין הזה זה הצד השווה. ומינוי השופטים מיוחד וצריך יותר בישראל. זה הדבר המיוחד דווקא לישראל. וכמו שהזכיר עוד ואמר, ושפטו את העם משפט צדק, כלומר שמינוי השופטים ויכולתם, הוא שישפטו העם במשפטים צודקים ואמיתיים בעצמם. נחמת עצמם, לא בגלל התועלת שלהם.
אבל
למה זה מיוחד לישראל? כן. לזה יש ערך דתי. הטענה שלו, לזה יש ערך דתי. ובמובן המשפטי, לתורה לא אכפת, כל עוד התיקון המדיני מושג, לא אכפת לתורה שלא תעבוד לפי האמת, אם אתה גוי. הגוי צריך להתנהג לפי המוסר, לפי הצדק, שתהיה חברה מתוקנת. האמת זה ערך דתי. למרות שהאמת הזאת היא אמת גם ביחס לגוי כנראה, כי זה אמת זה אמת. אבל חובה על הגוי אמת, זה כמו שיש הרבה ראשונים שטוענים, או גם אחרונים שטוענים, שבן נוח לא מצווה על השיתוף. שיתוף של קדוש ברוך הוא עם אלוהים אחרים. מה זאת אומרת, אם האמת היא שהוא אלוקים אחד, אז מה זה נקרא בן נוח לא מצווה על השיתוף? הרי האמת היא שיש אלוקים אחד, אם אתה לא מאמין
בו. כן, אבל לא אכפת לי שהוא יהיה ככה.
בדיוק, זאת אומרת, יש מצבים שבהם האמת ברור שהיא אמת גם ביחס לגוי, אבל לא דורשים את זה מהם, זה לא חובה.
זה לא הייתי אומר ש... אין צורך בכך שהגויים ידעו את זה. הייתי אומר שזה לא חובה. פה הוא אומר שישראל צריכים את זה והגויים לא צריכים את זה. משמע ששם זה לא...
לא צריכים. רוצים שיעשו, שיבורכו. הם לא צריכים. אין חובה. התורה לא מטילה עליהם חובה.
הרב, מה משאיר משפט המלך מההלכה?
מה?
מה משאיר משפט המלך? לפי איזה כללים?
רגע, זה... בואו נשאיר את זה רגע, כי זה סוגיה שתיקח אותנו רחוק. נגיע אליה, אני מקווה. כי זה שאלה לא פשוטה. אין פה תשובות טובות.
וגם לפי איזה כללים בכלל?
שום דבר, משהו בוחר. אין כללים.
אוקיי, פק, אז נראה לו ש...
גם דייל שהכנסת המוחקת.
לא, מלך.
דייל אבל צריך ללכת.
יש כנסת מוחקת,
זה מה שאני אמרתי. אחד דבר את הדיינים.
יש כנסת מוחקת.
אני מדבר פה על השופטים ששתו בברת רור, שמשה מילה שמה הם, על פי מה הם דענו? על פי משפט המלך או על פי
איזה? לא, מה שיטה. משפט המלך עם משה רבנו.
אז בסדר, אז יש לי שאלה. מי שפט על פי משפט המלך?
תקופת משה רבנו. לא, במדבר. משה רבנו היה צריך כנראה, הוא היה לדין מלך, אז מה הוא אומר?
זה כנגד כל הפסיקים. יתרו אומר לו, תשמע, כולם מגיעים אליך, נבול תיבול, וזה, אז מה? תעשה לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי
עשרות.
אז מה? כדי שלא יבואו, לשאול אותך רגע, מי גונבים?
לפני שמינו אותם, אז משה רבנו עשה הכל. הוא היה המלך, הוא היה הסנהדרין, הוא היה נשיא הסנהדרין, הוא היה הכל.
רגע, זה בסדר,
אבל
היחס בין עבודת המלך לבין המשפט הצדק, זה כנראה.
לפחות
לפי מה
שהוא
אומר, זה הרבה יותר עבודה במשפט המלך. אז מה אתה אומר?
לא, לא, אתה אומר, שניהם
יחד.
לא, מי אמר זה הרבה יותר עבודה. שניהם ביחד עשה משה רבנו. עד שיתרו אומר, עזוב, תפצל את זה. תן את המשפט הרגיל לשופטים. ואתה תישאר, תעשה את משפט המלך. זה הכל. עד אז הוא עשה את שני הדברים.
לפי מה שהוא אמר עד עכשיו, משפט המלך הוא... רוב המקרים אתה דן, כל משפט רצה, כל משפט
גזירה. מה שאיציק אמר קודם, מי אמר? מה פתאום? לא נכון. רק שהמלך רואה שהמשפט ההלכתי נכשל ונוצרת בעיה חברתית, הוא מתערב.
טוב, אבל לפי הפסיקה המשפט ההלכתי נכשל סיסטמטית. כלומר, ברגע שאתה
לא, לא נכון.
כמעט אי אפשר להוציא להורג.
אם יש חברה מתוקנת ואין לך בכלל רוצחים, אז פעם אחת היה רוצח ולא הוציאו אותו להורג. לא קרה כלום, אף אחד לא הושפע ולא התחילו לרצוח בגלל זה. אין שום בעיה, לא צריך את משפט המלך. מי אמר שאין? זה משפט התורה. אם נוצרת בעיה, המלך מתערב, וזה משפט המלך.
חברה מציאותית, לא אידיאלית.
חברה מציאותית אף פעם לא היה לנו מלך. מתי שהיה מלך, אתה יודע מתי נגמרו המלכים שלנו? באמצע בית ראשון.
אבל גם אז החבלשים היו פושעים.
אני לא יודע מה מתוך משפט התורה היה, אז אני לא יודע להגיד לך.
בחילול שבת, המלך לא
יצטרך להתערב.
בחילולי שבת, המלך לא
יצטרך להתערב. לא, כן, כן יצטרך להתערב. זה גם בעיה, הרמב"ם כותב את זה מפורש. להעמיד את הדת על תילה, זה אחד מתפקידי המלך. זאת אומרת, אם אתה רואה שיש פרצה של חילולי שבת, המלך ירוק בחללי שבת בלי ידים והתראה. כדי שלא תהיה פרצה חברתית של חילולי שבת. מה?
יכול גם להלקות אם הוא לא חושב.
כן, נכון. להלקות, להרוק, משהו יותר נכון. ואני מבאר...
אדם הוא יכול לעשות מה שעושים היום, שבהלכה אין בכלל, נכנס לבצור.
כן, נכון. ואני מבאר עוד זה, ואומר, שכמו שנתייחדה תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצוות וחוקים, אין עניינם תיקון מדיני כלל, יש אצלנו בתורה דברים שאין להם השפעה על מבנה החברה, אבל הנמשך מהם הוא חול השפע האלוהי באומתנו והידבקו עמנו. יש לזה ערך דתי, לא ערך משפטי חברתי, כן? בין שיראה העניין ההוא לעינינו כענייני הקורבנות וכל הנעשה במקדש, בין שלא ייראה כיתר החוקים שלא נתגלה טעמה, מעניין של הקורבנות וזה זה דבר שהוא כן...
נראה לך שבזמן בית המקדש היית רואה, היית מגיע למקדש והיית ממש רואה שם, כן, הוא מרגיש, כן, באופן...
מכל מקום אין ספק שהשפע האלוהי היה נדבק בנו וחל בפועלים ההם עם היותם רחוקים מנקש השכל. זאת אומרת, יש מצוות דתיות, אוקיי? ואין בזה פלא, כי כמו שנסחל הרבה מסיבות ההוויות הטבעיות, ואם כל זה יתאמת מציאותם, גם בדברים הטבעיים אנחנו לא מבינים הכל. ועובדה היא, תצפה ותראה דברים שאתה לא מבין. כל שכן שראוי שנסחל סיבות חול השפע האלוהי וידבקו בנו, וזה שנתייחדה בו תורתנו הקדושה מנימוסי האומות הנעל שאין להם עסק בזה כלל, כי אם בתיקון עניין קיבוצם. אז יש בתורה עניינים דתיים שהם בכלל לא קשורים למשפט. ואז הוא אומר, לפיכך אני סבור וראוי שיאמן, שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני והם סיבה עצמית קרובה לחול השפע האלוהי, כן משפטי התורה יש להם מבוא גדול, וכאילו הם משותפים בין סיבת חול העניין האלוהי באומתנו ותיקון עניין קיבוצנו. מה הוא אומר? גם בחלק המשפטי של התורה, בדיני רציחה ובכל דברים כאלה, יש את ההיבט הדתי ויש את ההיבט המדיני. זאת אומרת, העובדה שיש חוקים שהם רק חול העניין האלוהי, יש להם רק ערך דתי, פותחת את האפשרות לראות שגם בחלק המשפטי של התורה יש מימד שהוא מימד דתי, ולכן אל תקשה ממנו למערכות משפט אחרות. ואפשר שהם היו פונים יותר אל העניין אשר הוא יותר נשגב במעלה ממה שהם היו פונים לתיקון קיבוצנו. נגיד, לא תרצח, לא תגנוב, יש בו מימד דתי, יש בו מימד של תיקון החברה, ולא יודע מי מהם מרכזי יותר או מי מהם... שני הדברים קיימים. כי התיקון ההוא, המלך אשר נעמיד עלינו, ישלים עניינו. אבל השופטים והסנדרין היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו, שימשך ממנו ידבק עניין האלוהי בנו, יושלם ממנו לגמרי סידור עניינן ההמוני, או לא יושלם. לא אכפת לי אם זה מתקן את החברה או לא מתקן את החברה. יש לזה ערך דתי. חול העניין האלוהי, מה שהוא קורא. ומפני זה, עכשיו תראו משפט חזק. ומפני זה, אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות הנעל, משהו יותר קרוב לתיקון הסידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה. בקיצור, מערכות משפט זרות, יופיעות יותר מתוקנות מוסרית מאשר משפט התורה. זהו, ככה הוא אומר. למה? כי הן שואפות רק למוסר ולצדק. אז ברור שהם ישיגו את זה בצורה יותר אופטימלית מאשר מערכת שרוצה להשיג עוד דברים, גם את חול העניין האלוהי. ולכן, דבר שהוא גם מכונת כביסה וגם מייבש, בדרך כלל יחבס פחות טוב ממכונת כביסה וייבש פחות טוב ממייבש, או שיהיה יותר יקר. אין ארוחות חינם.
או שגם וגם.
או שגם וגם. או שזה שום דבר לא. אבל אין ארוחות חינם.
ברגע שאתה רוצה להשיג עוד מטרות, מטבע הדברים, אתה תהיה פחות טוב בלהשיג את חלק מהמטרות. ולכן הוא אומר, אל תתפלאו שמערכות משפט זרות הן יותר מוסריות ממערכת המשפט ההלכתית, הדתית. זה אמירה חזקה. ואין לנו חסרים בזה דבר. אתה שני אומר, זה לא מטריד אותי, זאת אומרת, זה לא שזאת קושייה. אין לנו חסרים בזה דבר. כי כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר היה משלים הוא המלך. אם צריך לתקן את התיקון המדיני ונוצרת איזושהי בעיה, בשביל זה יקבל. זה לא הנקודה. אבל הייתה לנו מעלה גדולה עליהם. מצד שני, לנו יש יתרון על המשפט הזר. למה? כי מצד שהם צודקים בעצמם. רוצה לומר משפט התורה. כמו שאמר הכתוב, ושפטו את העם משפט צדק, יימשך שידבק השפע האלוהי בנו. אז לכן יש לנו את היתרון הזה, ואנחנו לא עושים לבטר עליו, גם במחיר שהמערכת המשפטית היא פחות מוסרית, או פחות צודקת, או פחות יעילה ואפקטיבית. ומפני זה היה ראש השופטים ומבחרם, עומד במקום אשר היה נראה בו השפע האלוהי, לכן הם יושבים בלשכת הגזית, הסנהדרין. כי בעצם צריך את חול השפע האלוהי, גם הם בעצם נושאים חלק במימד הדתי שיש בהלכה. גם החלק המשפטי של ההלכה, יש בו מימד דתי. טוב, אז זה עיקר הדברים. המערכת הזאת של הרן, אני חושב שהיא בסדר מתבקשת, החלוקה הזאת, למרות שזה עכשיו חידוש של הרן. הרבה אומרים שהרמב"ם חולק עליו, נגיד, אני לא בטוח שזה נכון. אבל כשמסתכלים על הרן הזה, כמה אחרונים ככה שדנו בדברי הרן הזה, הם נראים נורא תמוהים לאוזן שרגילה ככה, אוזן בית מדרשית. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים פה בעצם הוא לא מוסרי בכלל, הוא לא זה, זה לא קשור, זה גם בכלל תיאורטי, המלך בעצם בחברה פרקטית, כמו שאמרת קודם, המלך צריך לסדר את העניינים, אין אצלנו כאלה צדיקים שהם יסתדרו בלי עונש והם לא יגזלו. אז תכלס כל העסק הזה בעצם הוא מיותר, הוא לא ישים, אז מה פשר העניין הזה? וחוץ מזה הרי אנחנו יודעים שיש בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, אז בית דין בסך הכל יכולים גם לעשות דברים שזה נצרך. נדמה לי שמה שקרה פה זאת איזושהי תקלה היסטורית שכדאי להיות מודעים אליה. אם מסתכלים קצת על ההיסטוריה, הרי כמו שאמרתי קודם, המלוכה הסתיימה בבית ראשון. Okay? נגיד שהרן צודק בצורך הדיון. אז היה כפל מערכות באותה תקופה. היה משפט המלך והיה משפט של בתי הדין. עכשיו המלך עבדה לנו המלוכה. התחיל עידן תורה שבעל פה, סנהדרין, בסדר גדולה, סנהדרין, הזוגות, כל עידן הבית השני. מה קרה שם? נשיא הסנהדרין היה מצאצאי דוד המלך. נכון? עד רבי יהודה הנשיא, עד סוף, עד אחרי בית שני פה. הלל הזקן, זה התחיל מהלל, וכל צאצאיו, רבן גמליאל, רבן שמעון גמליאל השני, רבן שמעון גמליאל השני, רבי יהודה הנשיא, כל השושלת הזאת הם כולם מצאצאי דוד המלך. ולמה? בגלל שכשאין מלך, אז נשיא הסנהדרין מקבל לידיו גם את הפקודות...
זה היה כאילו חלוקת תפקידים בנשיא הסנהדרין ואב בית דין.
לא יודע בדיוק מה הייתה שם בדיוק חלוקת תפקידים, אבל הכל התנקז לסנהדרין. האב בית דין והנשיא, הם שניהם היו בסנהדרין.
כן.
את הכל התנקז לסנהדרין, מה הייתה החלוקה הפנימית שם אני לא יודע. אבל הכל התנקז לסנהדרין. אז גם סמכויות המלך, תשבור שכן, לא יודע מה, הממשלה... מטוס מתרסק וכל הממשלה בתוכו, אוקיי? כמו שהרבה מתפללים שיקרה. אז מה הוא יקרה במצב כזה? אני מניח שבית המשפט העליון ייקח את המושכות לידיו, או להפך. זאת אומרת, רשות שלטונית אחת תצטרך לקחת לידי את הסמכויות עד שמסדרים את זה מחדש. אי אפשר להישאר בלי ממשלה או בלי מערכת משפטית, אוקיי? אז מנקזים את הסמכויות. זאת אומרת, אם אין לנו מלך, אז נשיא הסנהדרין, או בית המשפט העליון בשפה שלנו, לוקח לידיו את סמכות המלך. אוקיי? עכשיו, מה שקרה זה שמתקופת בית שני, שזו התקופה המתועדת של תורה שבעל פה, אנחנו כבר בעצם נמצאים במצב שאין מלך. ואז במצב פתאום נוצר דין מוזר, שלא ברור מה מקורו, שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. סעיף בשולחן ערוך, סימן בשולחן ערוך. בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. מאיפה זה בא הדבר הזה? מה המקור של זה? אני טוען שזה משפט המלך, של הרן. רק שהתקופת תורה שבעל פה זה כבר נכתב ומגובש בשלב שבו אין מלך. אז הסמכות הזאת של המלך לדון שלא מן הדין כדי להגיע לתיקון המדיני עברה לסנהדרין. ואנחנו רגילים מאז ועד היום שהסמכות לענוש שלא מן הדין נמצאת אצל הדיינים, זה בית הדין. אבל זה, זאת פתולוגיה היסטורית.
זה לא במקור.
זה לא במקור. במקור זה היה סמכות של המלך. וזה הר"ן. לכן הר"ן נראה כל כך מוזר, כי אין לזה בעצם מקור ברור בש"ס. אין לזה מקור ברור בראשונים, ואף לא חושב כך. למה? כי הר"ן מדבר על תקופה שהיא עוד לפני העידן שבו התגבשה תורה שבעל פה ונכתבה תורה שבעל פה. בעידן ההוא זה כנראה היה כך. אנחנו כבר חיים במצב שהוא אחרי התאונה ההיסטורית, שכבר אין מלך. אנחנו רגילים, עכשיו אגב, לדעתי כתוצאה מזה גם נוצר האימפריאליזם ההלכתי הזה, שאומר שאת הכל צריך לקבוע הרב, או הדיין, או הבית-דין. המשנה במועד קטן אומרת שבית-דין היו מתקנים את הדרכים במועד, משרד התחבורה היה בית-דין. מה הם צריכים לתקן את הדרכים במועד? מה, אין אנשים, אין פקידים שיעשו את זה? הנקודה היא שהם היו הממשלה.
למה לא יצרו אבל ממשלה...
אולי הם כן יצרו, אבל האחריות היא אחריות שלהם.
יכול להיות ש... אני אומר...
במלוכה הם לא יכלו.
אני אומר, אתה מעלה פה כאילו עניין שנוצרה תקלה. אבל אם הם היו מודעים לתקלה, הם יכלו
להיפגד את הקטע. הם לא יכלו לשים מלוכה. הם היו תחת שלטון רומאי, לא הסכימו שישימו
שם מלך. לא, ניצור איזשהו ראש גולה, איזה...
ראש גולה נוצר בבבל. אגב, עוד רגע אני מגיע לזה. אבל בארץ ישראל אי אפשר היה. אי אפשר היה לייצר. ואז מה שקורה זה הונצח המצב שבו בעצם הכל מגיע לפתחו של בית הדין. ועד ימינו אלה, המסורת ההלכתית היא שכל שאלה בעצם נדונה אצל פוסקים. מכאן בא המושג דעת תורה וכל הדברים המשונים האלה שהתפתחו בדורות האחרונים, זה בא משם. איך הגיע לשולחן ערוך דיני מיסים של קהילות? איך קהילות מקבלות החלטה? בשבעת טובי העיר זה על ידי רוב או פה אחד או איך מקבלים החלטות? איך ראוי לחלק את המיסים? מה זה עושה בשולחן ערוך בכלל? אין שום ספק שכל קהילה יכולה לקבוע מה שהיא רוצה. השולחן ערוך הזה לא מחייב. וגם עשו את זה. אלא מה? היה ברור שכיוון שאין שלטון חילוני במובן המוגדר, היו שבעת טובי העיר, אבל אין... אז מסורת ארוכת שנים שאיכשהו התקבעה וזהו, וכבר לא שינו את זה, וכבר שכחו שזה היה בכלל. לכן גם הר"ן נראה כל כך מוזר. הוא מדבר על דברים פשוטים שבאמת זה כנראה מה שהיה פעם. אבל כל כך רחוק מאיתנו, אנחנו כבר כל כך עמוק בתוך התאונה ההיסטורית, שהיום ברור לנו שזה הכל אצל פוסקי ההלכה, הכל אצל בית דין, הם צריכים להחליט הכל. אפילו חוקי הקהילה צריכים הסכמה של אדם חשוב. בעצם הרב צריך לאשר אותם. מה פתאום, איפה מתנו דבר כזה? אלא הכל, לא מבטרים כבר, ברגע שהסמכות היא אצל המוסד הרבני או הדיינים או בית הדין, אז אין, עכשיו הם כבר שולטים בכל, גם אם הם מאצילים מסמכותם על מישהו, אבל זה תמיד הכל שפיט בעצם, הכל תחת מוטת ידיהם, בעוד שבמקור, כמו שהר"ן מתאר כאן, היה כפל סמכויות. מלך ישראל לא דן ולא דנים אותו, כן? זאת אומרת,
לא, אבל זה גם, זה כתוצאה
מתקלה,
זה לא
מלך, מלכי... מלכי אומות העולם, נכון, מלכי אומות העולם לא דנים אותם.
למה?
מלכי ישראל דנים אותם כי הם מקבלים את הדין.
למה? מלכי
בדוד
דנים אותם,
מלכי
ישראל לא דנים אותם. מלכי
ישראל
דנים אותם בגלל שהיה...
כי לא מקבלים את הדין.
שבא והרג את האונים על השופטים וכו'.
אבל בסופו של דבר, דה פקטו, יש שתי מערכות מקבילות.
לא, זה לא תיאור של מצב תקין, זה תיאור של אמירה. בסדר, המלך בפועל לא כפוף לנו, אז לא נדון אותו כי זה לא ילך.
אבל תלוי על מה? כשהמלך מחלל שבת, אז ידונו אותו, כי גם הוא חייב בחילול שבת. אבל יש לו סמכות אוטונומית לדון בדינים שמסורים לו. המלך הוא גם קובע, גם נשים את המשפט העליון, כשהוא יגנוב, אז ידעו, אמורים לדון אותו.
אבל אני לא רואה, כאילו, אולי
יכול
להיות
שנכון
לומר את זה בלי קשר, אבל זה לא נראה לי קשור
לאמירה שהמלך... לא, השתמשתי בזה כמטאפורה. הכוונה, שהוא חלל שבת, אז דנים אותו בבית דין. שואלים לומר, זה מערכת מקבילה. זה שתי מערכות במקור. אנחנו התרגלנו לזה שאנחנו כבר נמצאים בתוך מערכת אחת. ועכשיו הכל נכנס להלכה, לשולחן ערוך, הכל מובא לפוסקים, הכל, כל המסורת. צריך להבין כמה עמוק זה נטוע בנו כבר מתקופת הגמרא. זה לא המצאה של המאה ה-19, המאה ה-20. זה מתחיל בגמרא, וגם בגמרא זה ארטיפקט. זה, 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 זה תוצאה מלאכותית של תאונה היסטורית. ואגב, ביטוי לדבר הזה מופיע בתחילת סנהדרין, בדף ה' נדמה לי או משהו כזה, ששם, לאסור שבט מיהודה, הגמרא מביאה שם שהיה ריב סמכויות כזה בין בבל לארץ ישראל. ובבבל היה ריש גלותה, שכתוב לאסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות של בבבל שעורדים את העם, כי הם בשבט. בעצם ריש גלותה היה לו מעמד של מלך. והיה שם שאלה איך עושים סמיכה, סמיכה לדיינות. השאלה אם זה ריש גלותה או ארץ ישראל, מי בעצם אחראי. בסופו של דבר מסקנת הגמרא כמובן הבבלי, אבל הבבלי מסיק שהסמכות היא של ריש גלותה. כי הוא המלך. בארץ ישראל יש להם סמכות רק על ארץ ישראל. בריש גלות יש סמכות על כל העולם. אוקיי? והסוגיה שם נדמה לי שהיא שיקוף של נקודה מאוד מעניינת בתהליך הזה. הייתה נקודת לאורך התהליך הזה, שבו היה ניסיון לחזור חזרה לכפל רשויות. וזה היה בבבל. כי בבבל קיבלנו סמכות אוטונומיה שלטונית ומשפטית, או תקופות מסוימות. ואז ריש גלות באמת היה לו מעמד כמו מלך ישראל. ונוצרה שם כפילות מחדש, כמו שהר"ן מתאר. היה מלך והיה עורכי דין. בארץ ישראל זה לא היה. שם היה נשיא הסנהדרין, והסנהדרין הייתה הכל. ואז מתחיל עוד פעם להתעורר מחדש, רגע, לחזור חזרה למודל של הר"ן, שיש כפל סמכויות, ובארץ ישראל מתנגדים, כי הם כבר התרגלו, כמו שאנחנו התרגלנו. אין, עכשיו זה כבר הכל אצל בית דין. מה פתאום, מה הגוי הזה עכשיו מחפש בכלל? הגוי, כמובן, במרכאות. מה הוא מבין, העם הארץ הזה? זאת אומרת, אנחנו התלמידי חכמים, אנחנו הסנהדרין, מה הוא רוצה שם? ובסופו של דבר הכריעו שהריש גלותא קובע. כי הסמכות החילונית, בעצם הסמכות הדתית בעצם קבעה, וזה עונה על כל מיני סתירות בגמרא שם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הסמכות הדתית נתנה את ההסמכה לדון. היא אישרה שאתה, יש לך את הידע הדרוש, כמו הפקולטה למשפטים, אוקיי? אבל מי ימנה אותך להיות שופט? הכנסת. הממשלה, זאת אומרת, רשויות השלטון. השלטון החילוני, לא מי שבוחן אותך אם אתה משפטן. זה סמכויות מקצועיות. זה הסנהדרין. אבל המלך היה צריך לתת לך אישור, לתת לך אישור לדון. לא בגלל שאתה יודע, הוא לא בדק אם אתה יודע. אלא הוא נותן לך הסמכה שלטונית. כי לדון זה לא רק ידע, לדון זה גם סמכות שלטונית. אוקיי? ולכן בעצם יש שם איזשהו כפל רשויות שנוצר לתקופה יחסית קצרה בהיסטוריה, והוא עורר, לא, אין פלא שהוא עורר מאבקי כוח מאוד מעניינים, שלהם ביטוי בגמרא, מאבקי הכוח האלה, בגלל שהמערכת שלנו כבר כל כך התרגלה לראש אחד בראש הפירמידה, שכשפתאום חזרנו, שזה בעצם היה המצב המקורי. המצב, הוא היה אגב גם כן מצאצאי בית דוד, הריש גלותא. וכשחזרנו למצב הזה שיש שתי רשויות, אז התעורר אנטגוניזם, כאילו, מה זאת אומרת? איזה מין דבר? זה כבר לא היה מוכר בכלל, זה מאות שנים כבר לא היה קיים. ועד ימינו אלה, אנשים לא מסוגלים להתרגל לזה, שיש סמכויות לשלטון שהן לא תחת ההחלטות ההלכתיות. לא נתונות לבקרה ההלכתית, הסמכויות האלה. וכל הדעת תורה זה לא רלוונטי בתחומים האלה.
זה נוצר, אבל הדבר הזה, מתי זה נכון? זה נכון כשיש שלטון חילוני ליד השלטון הדתי. זאת אומרת, וואנס, לא יודע מה, ככה, לא יודע, במרוקו, בסדר? כולם הלכו לרב, והבית דין היה, כי היהודים רובם, בסדר? לא יודע להגיד כולם. הרוב המכריע היה דתי. והוא בעצמו הלך רק לבתי דין הדתיים האלה. ומתי היה איזה אינטראקציה עם שלטון המלך או עם כאלה? כשהיה אינטראקציה עם השלטון של הגויים. לכן גם בבבל לדעתי זאת עוד...
לא, ריש גלות הזה זה סיסוכים בין יהודים.
כן, אבל שם כל מה שהוא שאב את הסמכות היא הייתה מה...
ברור, זה לא היה מלך באמת.
עכשיו זה כמו הרבנות פה בארץ.
ברור, וזה לא...
יש הבדל בין הרבנות לבין חוגים דתיים שהם סגורים בתוך עצמם, שהם מבינים שאין מה לחפש.
אבל זה מה שאני טוען, הם טועים. הם טועים החוגים הדתיים האלה. ושהם חושבים שהמודל הזה שהתרגלנו אליו באלפיים שנה האחרונות, זה המודל האמיתי, אבל הם טועים. המודל המקורי זה דווקא המודל של שלטון חילוני במקביל לשלטון דתי.
עכשיו,
שלטון חילוני... לא, שלטון, זה בדיוק הטעות. שלטון חילוני אין פירוש של בן אדם חילוני. זאת אומרת, בן אדם ירא שמיים, שומר מצוות, צדיק את עוד עולם. אבל השלטון שלו הוא ברשות החילונית. הוא מנהל את חיי החול.
אני מבין, אבל דוד,
בוא
ניקח דוד
המלך,
בסדר? בתור אחד שהיה מחויב להלכה, בסדר? אז בסנהדרין סמכו עליו שכל השיקולים שלו וכל הסגירות שהוא יסגור
לא הגיעו אליו בכלל.
הגיעו.
השיקולים שהסנהדרין עשתה אותם. השיקולים שהסנהדרין עשתה אותם.
ודאי, כי זה היה פשוט. מתי זה כמו רבן שמעון בן גמליאל אמר להם לרבי
עקיבא? זה פתאום מלחמה. בסדר, מה?
רבן שמעון בן גמליאל אמר להם.
זה אומר שעירוב הרשויות כבר היה בתקופת דוד המלך.
לא, ודאי. זה המקרה. זה שהמלך יכול לשבת בראש הסנהדרין. יכול לשבת. לא אמרתי שיש קדושה של הפרדת רשויות. אבל הוא עדיין משמש בשני כובעים.
הוא משמש...
כשיש כובעו כמלך, הוא לא דן לפי דיני הסנהדרין. היום אנחנו גם תופסים את זה שיש ערך להפריד, אל תערבב. אני אומר, זה לא הנקודה של הערך של ההפרדה. אני רק אומר, יש שתי רשויות. זה שאותו בן אדם חובש את שני הכובעים, זה יכול אולי לקרות. אבל זה עדיין שני כובעים.
לא, כן, אבל זה שני כובעים עליו. בכל זאת זה שונה, זה שונה בכל זאת. רבי עקיבא ורבי טרפון עם הגמרא מפורסמת שאמרו לה, אם היינו יושבים בסנהדרין,
לא נהרג אדם מעולם.
לא נהרג אדם מעולם. מה הוא אמר להם? על הכיפאק שאתם צודקים, אני צריך עוד לנהל את העניינים.
למה?
כי הוא היה צריך להיות...
בדיוק. כי הוא אמר להם את זה כמלך, לא כן עשיתם את זה.
אבל למה הוא אמר להם את זה כמלך? והם גם כן הסכימו איתו מסיבה אחת נורא פשוטה. כי הוא בתור אחד שמחויב להלכה, אז הם הבינו שהקו הוא הלכה, אוקיי? הקו הראשי הוא הלכה, ואנחנו, תשמע, אנחנו מבינים את הבעיות שנוצרות בגלל שזה רק הלכה. אם היינו יכולים להתפלל ושכולם ישמרו את ההלכה, זה היה הדין האמיתי.
באמת, אבל זה היה תפקיד תפקוד כמלך, לא כנשיא סנהדרין.
בהחלט, אני מקבל, אני רק אומר... אני מבין, אני רק אומר ששני הכובעים האלה שונים משני כובעים במדינה היום.
לא, מדינה היום, המלך בכלל, מה שנקרא המלך היום, הוא בכלל לא מחויב להלכה, זה משהו אחר לגמרי.
זה יוצר קונפליקטים יותר קשים.
כן, אבל זה יוצר קונפליקטים יותר קשים, אבל יש פה טעות יסודית, ושאנשים חושבים שזה מהותית ככה. אנשים חושבים שבאופן עקרוני אין איזה מקום, לא בגלל שבמקרה ביבי לא שומר.
לא, זה הדבר ש... רובחת?
כן, כיוון שהכל צריך להימצא תחת הרשות, הרשות ההלכתית והדתית. זאת התפיסה. התרגלנו אליה כבר מעל 2,000 שנה. לא, 2,500 שנה.
אני יכול להביא לך תשובות ומקרים, אני אמצא לי איזה אחד, שהשאירו את זה לעניינים של שהרבנים בעצמם שלחו את ה... להידיין בבתי דין של גויים, בשביל לפתור בעיות כאלה טכניות.
כי הם לא יכלו לפתור אותם. התפיסות הבסיסיות הן שהכל צריך להיפטר אצלה בבית הדין. הכל שייך לרב. זה הגישה הבסיסית שמלווה אותנו כבר 2,500 שנה. קשה מאוד להיפטר מזה. כשהר"ן כתב את זה, כולם מורטים שערות. זה נשמע כל כך מוזר, כל כך זר למסורת שלנו, אבל סתם בי יש, אנחנו פשוט תקועים על תאונה היסטורית. כבר 2,500 שנה. הוא צודק, זה המקור. זה היה המקור. זה בדיוק הנקודה.
חז"ל לא, 2,500, לא הכירו את הגמרא עם רבי עקיבא ורבי טרפון, שזה היה די ברור.
ברור שהם הכירו, בית הדין מקים אנשים שלא מן הדין, הם לא דיברו עם המלך, הם דיברו עם נשיא הסנהדרין, רבי עקיבא ורבי טרפון. נשיא הסנהדרין ענש שלא מן הדין, למה? כי הייתה לו סמכות של מלך. טוב.